אפשר כבר להתחיל לכל הדעות. המלאכים הם מן הטוב שבעולם הטוב. פה הפסקנו. ובדפים זה חף ב', קטע השני של עמוד חף ב'. מה זה הטוב שבעולם הטוב שעלה ולא שלט בהם השמירה והפגם? גם של עולם הטוב היה שהאורות הסתלקו והכלים נשברו. והניצוצות שמשבירת הכלים התפזרו בתוך הדומם, בתוך הצומח, בתוך החי, והעבודה שלנו זה לברר אותם. אבל האורות שנסתלקו, הם לא נשברו והם לא נפלו והם נשארו בקדושה, ומהם נתעבו המלאכים. אז המלאכים באו, הם כבר מבוררים, לא צריך לברר אותם. ולכן, אף שגדולים וקדושים הם הרבה מן האדם, שהוא בעולם הזה שלאחר השבירה והתיקון, ויש לו התמודדות, והוא צריך לברר את הטוב מהרע, ואם הוא לא מברר את הטוב מהרע, הוא מגביר את הרע, המלאך אין לו את כל הבעיות האלה. איך כתוב בגמרא, כלום יצר הרע יש ביניכם, כלום למצרים ירדתם. מכל מקום, באדם מתגלה כוח יותר מאשר בהם. יש כוח אלוקי שנמצא באדם ומתגלה באדם, והכוח הזה יותר גבוה מהכוח שיש במלאכים. אור יש במלאכים יותר. כוח יש באדם יותר. אם ייקחו מהמלאך את האור והוא יישאר עם הכוח שלו, ואז הוא יצטרך להתמודד עם רוע, הוא לא יכול להתגבר. מהאדם לקחו את האור שנשמתו ירדה למטה, השאירו לו כוח, ועם הכוח הזה הוא יכול להתמודד. הוא יכול גם לחזור בתשובה. היינו.
למה מלאך לא יכול להתמודד?
עם כוח?
כי יש לו טוטליות.
יש לו מה?
למלאך
יכול להיות שני מצבים. יכול להיות רוע כזה שבכלל לא מדבר אליו, שהוא במידה אחת והרוע בא ממידה אחרת. אבל אם זה מאותו מידה שהוא נמצא בה, אז אם הוא שייך למידת האהבה, ויקחו ממנו את האור של אהבת השם, ויקחו לו במקום זה תאהבות עולם הזה, שזה גם בא מהצד של אהבה, אז יכול להיות שלא יכול להתגבר על זה. והיו דברים כאלה. רש"י מביא את זה בראשית, בסוף הפרשה. כשהם מלאכים שקטרגו על האדם, אז השם אמר להם, תנסו אתם. והם חטאו יותר מבני אדם. כי הכוח של הבחירה הוא בא ממקום מאוד גבוה. הוא בא בצורת כוח. כוח זה דבר נסתר, כוח זה לא דבר שרואים אותו עד שלא משתמשים בו. או רואים אותו גם אם לא משתמשים בו. כוח זה דבר שאם אתה לא משתמש בו, אף אחד לא יודע אם יש לך את הכוח או אין לך את הכוח. כוח זה בעצם המהות, זה דבר נסתר, בהגדרה זה דבר נסתר. הנשמה, אפילו אם לא רואים אליה שום אור, אבל יש לה כוח לעמוד מול כל ההפרעות וכל המניעות שבעולם. אבל בן אדם צריך למצוא בעצמו את הכוח הזה, להוציא אותו מהכוח אל הפועל. אנחנו ראינו בפעמים קודמות שיש כמה דרכים איך לגלות את הכוח שיש בנשמה. אפשר לחזור על זה בקיצור. קודם כל יש תפילה. זה ודאי. זאת אומרת, אני מדבר על מקרה שבן אדם מנסה להשתמש עם המוח, עם השכל, עם האור, וזה לא עובד. כן, הדרך הקלאסית היא שאם בן אדם רוצה לעורר את הלב שלו, הוא צריך לחשוב. אם הוא יתבונן, זה הדרך של הרמב״ם, של חובת הלבבות, אם בן אדם מתבונן, אז הלב שלו נפתח לכיוון הזה. אבל אם הלב לא נפתח, קשת בעבוני כוחי, ואין, כאילו, הבן אדם הוא בחושך. הוא מאמין באמונה שלמה שגם כי ישב בחושך, השם אור לי. הוא מאמין בזה. אבל הוא לא מרגיש את זה. מה שנשאר לו זה כוח. אז יש לו כוח, יש לו את הכוח של התפילה. להתפלל שהשם יאיר לו. אפשר להפוך את הפסוק שגם כי ישב בחושך השם אור לי בתפילה. בפסוק במקור זה תקווה. אפשר להפוך את זה לתפילה, לדרך אחת. יש דרך אחרת של תשובה, שבן אדם שרואה, יכול להיות שאפילו לא חטא, אבל הוא רואה שמרכז החיים שלו, אז דיברנו על זה שבוע שעבר, הוא עושה רק מה שהוא אוהב. הוא מקרב ללמוד אף גמרא, אבל הוא עושה, אין לו, הקדוש ברוך הוא לא במרכז שלו, במרכז שלו זה הדברים שהוא אוהב. וזה מפחיד אותו, הוא יודע שאם זה הוא יכול, היום הוא אוהב דף גמרא, מחר הוא יאהב דף אחר. יש כל מיני דפים יומיים, יש בכל הצבעים. וזה מפחיד אותו, לאן הוא הולך? ואז הוא לוקח את עצמו לעשות תשובה על המצב, לא על איזה עבירה, אלא על לשים את הקדוש ברוך הוא במרכז. אז זה הכוח של התשובה, הכוח הזה פותח כוחות נפלאים, בן אדם אוסף את עצמו לחזור בתשובה, מי הוא בכוחות המקיפים שבנפש, החיה והיחידה, זה עוד דרך. דרך נוספת זה התקפיה. דיברנו על זה גם שבוע שעבר. שאם בן אדם יודע לשים את הנפש הבעמית במקום, ולהגביל אותו ולא לתת לו, כאילו, להיות הילד החוצפן שצועק, אני לא רוצה לשמוע בקולך. כן? כאילו, בסדר, אתה לא בעל הבית, יש סיפור על הרב חיים מצאנז. זה סיפור שצריך ללמוד אותו, סיפור מאוד קצר, אבל צריך ללמוד אותו. הוא פעם ראה חתן אחרי החופה, למחרת בבוקר, בא לבית הכנסת שם לפני החתונה, לא לבשו תלית. הוא בא עם תלית חדשה, בודק את הציצית, מסתובב הלוך ושוב בבית הכנסת, עם חיוך גדול על השפתיים, חתן. ניגש אליו רב חיים ואומר לו, אני לא שלך. אז הוא מסתכל ואומר, פשיטה שהרבי הוא לא שלי. מה? הוא אומר, כן, כן, אני לא שלך. הוא לא הבין, אז הוא אומר, אתה חושב שכל העולם שלך, אז אני באתי לספר לך שאני לא שלך. הסיפור, למה סיפרו אותו? סיפרו אותו גדולי עולם. זה לא סיפור מספריית מחניים. זה סיפור שסיפרו אותו תלמידים הגדולים של רב חיים. בן אדם צריך לדעת להתנהג ככה עם הנפש הבעמית שלו. לפעמים הוא מסתובב כאילו שכל העולם הוא שלו. הוא הבעל הבית, הוא מחייך מאוזן לאוזן. וצריך להגיד לו, סליחה, אבל אני לא שלך. זה עוד דרך, זה הדרך של ההתקפיה, כאילו להגביל את הרצונות שלו. לא תמיד צריך לעשות את זה, אבל מדי פעם צריך להעמיד, כמו שלפעמים יש אז פנים שצריך להעמיד אותו במקום. הרבה פעמים צריך לחבק אותו ואז יפסיק להיות אז פנים. יש את הסיפור של השמש והרוח, שהם התווכחו מי יוריד לבן אדם את המעיל יותר מהר. מוכר הסיפור הזה. הרוח מנשבת, אז הוא קשר חבל מסביב למעיל, גמרנו. אפשר... אבל השמש התחילה לחמם אותו, ולחמם אותו, הוריד לבד את המעיל. אז בדרך כלל צריך ללכת עם ימין מקרבת. יש לפעמים שזה לא עוזר. וכמו המלאק, יש לפעמים שישב שם איזה חוצפן שהוא צוחק, הוא לא רק חושב שכל העולם שלו, הוא גם נמצא בעמדה שהוא צוחק על כל העולם. הוא צוחק על כל השיטות ועל כל ההסברים ועל כל הספרים. וזה קורה לנו, זה קורה לכל אחד. ברגעים מסוימים של החיים מופיע מין ליצן כזה. ואז צריך פשוט לשים אותו במקום, והרבי פיאסצנה כותב, להגיד לו, יפה מאוד, מה אתה הכי אוהב? שבוע לא תקבל את זה. יש סיפור, גם סיפור אמיתי, החידוש הערים גידל את הנכד שלו, כי האבא שלו לא היה בחיים. האבא נפטר, האבא היה רבי רומותחה, רבי רומותחה לא זה שהיה פה אדמו"ר, הסבא שלו, הוא נפטר בגיל צעיר, וגם כל הילדים שלו נפטרו, נשאר רק השפת אמת. אז הסבא לקח אותו וגידל אותו, היה משגיח עליו באוכל, בשינה, הכל, הוא היה אבא שלו. אז יום אחד הוא שמע שהילד אומר על איזה אוכל שהוא לא אוהב אותו. אז הלך למטבח ואמר לאשתו, לסבתא, מהיום תסתכלי על הלוח, 40 יום, כל יום בצהריים את מכינה מנה מהאוכל הזה. אני אדאג שהוא יאכל את זה. כן, הוא היה צריך להיות מנהיג ישראל, הוא גדל לשפת אמת. כן, אז זה צרם לו באוזן, הדבר, אני אוהב, אני לא אוהב, מה זה, כאילו, מה? תשים אותו במקום, את החברמן הזה שצועק שם, שאני לא אוהב, כן, אני... בדרך כלל לא צריך להתנהג ככה, אבל לפעמים, כשזה פתח להידרדרות, אז צריך לדעת לעצור את זה. צריך שיאתה לשמיה, גם את זה צריך להתפלל, לדעת מתי כן, מתי לא. ויש עוד דרך, שהיא מתחלקת לשניים. דרך אחת זה כשנמצאים בסביבה לא סימפטית, וכולם צוחקים עליי. אז בזוהר כתוב שהקוצים דוקרים את השושנה, אז היא נותנת את הריח. זה ברור. עצם זה שהם צוחקים עליי ואני לא שם לב, כדי שאני לא אשים לב ללאג, אני חייב לאסוף כוחות. זה הזדמנות, זה אתגר, זה הזדמנות לאסוף כוחות, ואז עם הכוחות האלה אני יכול לעבוד את השם, זה ממש כמו התשובה, כמו שאמרנו קודם, זה כוחות מהמקיפים שבנפש. זה אופן אחד. ואופן שני, מי יבזה אותי? אני יכול לחפש, היום אנשים הם כולם מנומסים, זה לא... פעם זה היה יותר שכיח. אז כשעושים חשבון הנפש ורואים שנמצאים במצב לא טוב, אז לבזות את עצמי. ואף על פי כן, לא לשים לב לביזיון הזה. לבזות את עצמי ולא להתייאש ולהגיד, יאללה, אני יוצא מהמשחק. אלא להמשיך. וזה עושה את אותו דבר כמו מי ששומע אל בונו ושוטט. וכל הדברים האלה, הרבי פסצה מביא כמעט את כולם, חלק מהם מובאים בספרים כאלה, חלק מהם מובאים בספרים אחרים, אבל פחות או יותר כל הדרכים זה בשביל להסיר את ה... להוציא את הנפש האלוקית מהפלסטיק, כמו שאומרים, שאפשר להניע אותה, שהיא עטופה מכל הצדדים, רשע מכתיר את הצדיק, כתוב בתנ"ך. יש לפעמים שהנשמה היא כל כך עטופה, שכל מה שמדברים לא מגיע אליה, הכל נשאר באינטלקט, הנשמה לא נפתחת. ואז יש הרבה דרכים איך לעורר, איך להזיז את העסק. אבל אחר כך, אחרי שעושים את כל הדרכים האלה, אפילו אם עושים את כולם, בדרך כלל כל אחד צריך למצוא מה שמתאים לו. אחרי שעושים את כולם, צריך לחזור להייווי. הדרך הראשית זה הדרך של ההתבוננות, של השכל, להכיר את גדולת השם, להתבונן בחסדי השם, זה ברור. רק אם זה לא עובד, אז צריך לעשות ניקיונות. וכל הדרכים האלה זה הניקיונות. על כל פנים, זה מה שלמדנו, אולי לא כל כך בצורה תמציתית, אבל זה מה שלמדנו בפעמים האחרונות. ועכשיו הוא מדבר על הכוח שמקבלים דרך העבודה הזאת. כל העבודות האלה שדיברנו הם שייכים רק בעולמם של בני אדם ובעולם של הבחירה. מלאך לא יכול לקיים את אף אחד מהם. אין שם סיטואציות כאלה ששייך לקיים. אין לו על מה לבזות את עצמו, אחרים לעולם לא יבזו אותו, וכן הלאה. הוא לא יכול להגיד לעצמו ששבוע הוא לא יאכל עגבניות. אין דברים כאלה בעולם של המלאך, זה ברור. ואין לו גם יחידה שבנפש שיכול לעורר אותה. אין לו כוחות כאלה, הוא גם בתשובה הוא לא יכול לחזור. כי אין לו את המצווה של התשובה. אז מה שנשאר לו, זה כמו שכתוב שם, ונתתי לך מהלכים, מה הלכים, כתוב, בין העומדים האלה. זה כתוב על הכהן גדול, כתוב שהנביא אומר לו, אתה תהיה הולך, והם יישארו עומדים. את היתר מה שהוא ראה, הוא ראה בחזון, הוא ראה מלאכים, באותה נבואה. הוא אומר, כל אלה יישארו במדרגה שלהם. ואתה בן אדם, עם ה... כתוב שם, ושר מעליך אבוניך, ואלבש אותך מחלצות, אם אתה, אם זה שנחלכת את הלבושים שלך, את המחשבה, דיבור ומעשה, ואתה צריך לחזור בתשובה וכל זה, אתה תתקדם, והמלאכים הזקים כמו שלג, הם לא יתקדמו. זה מה שהוא בא להגיד עכשיו כאן, זה המשך ישיר למה שדיברנו שבוע שעבר. רק מה הוא מוסיף, הוא מוסיף את השורש. למה אצל המלאכים זה לא שייך? המלאכים לא ניתן להם העבודה של תיקון השבירה. הם החלק המתוקן בשבירה. הם לא צריכים לעשות את זה. אותם, זה החלק, יש חלק בהשתלשלות שהקדוש ברוך הוא מתקן בבריאת העולם. מהחלק הזה נוצרו המלאכים. לכן הם לא צריכים כוחות כאלה. הם לא צריכים כוחות של התגברות. תיקון השלמה זה התגברות. הם לא צריכים כוחות של התגברות. הם צריכים כוחות של לעשות את מה שמוטל עליהם, לעשות את השליחות שלהם. אבל לא להתגבר על דברים לא נכונים. ולכן לא נתנו להם את הכוחות האלה. הכלל הוא שהקדוש ברוך הוא לא נותן כוחות למי שלא זקוק להם. וזה אותו כלל שאומר שאם כן זקוקים למשהו, כן מקבלים את הכוחות. צריך לזכור את זה. הבן אדם לא יכול להגיד שהוא באמת זקוק למשהו והוא לא קיבל את הכוח. אבל אם הוא לא זקוק, הוא לא יקבל את הכוח. וזה כל... והמלאכים באמת לא קיבלו את כוח התשובה ולא קיבלו את כוח המסורות נפש. כל העבודה של המקיפים, כל העבודה, אפשר להגיד, של עקביתא דמשיחא, שזה בעיקר בזמננו, כל הדרכים האלה שדיברנו, זה שייך ליום-יום שלנו, היום. אולי לפני 1,000 שנה היה פחות, היה אפשר יותר לעבוד את השם עם מוחין ועם זה. היום יותר שייך המסירות נפש, ההתמסרות. אז למלאכים, המלאכים הם עומדים, ואצלהם לפני 1,000 שנה והיום זה אותו דבר. אין הבדל. אין אצלהם ירידת הדורות, ואין אצלהם, אין כללים חדשים בעבודה של המלאכים. היינו שלפי ערך האיש יותר גדול. מה זה ערך? לפי ערכו, לפי ערכו, לפי נקודת הפתיחה שלו. לפי איך שהוא התחיל. הוא התחיל מיניקה וחמצן וניקיונות. משם מתחיל בן אדם. המלאך מתחיל מלמעלה. אז הבן אדם לפי ערכו, אם הוא מגיע לאן שהוא מגיע, הוא הרבה יותר גבוה מהמלאך. הוא גדול יותר, הוא כותב. מה הנקודה של האדם? רצון לעצמו, חופשי, עם עבודה בבחירה. וכנגד זה, למלאכים יש הרבה מעלות, אף שעבודתם בהתבטלות יותר קדושה מן בחירת האדם. מכל מקום, בחינת במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים, גמורים, אינם יכולים לעמוד, בזה גדול הוא האדם מהמלאכים. אז גם שהמלאכים יותר דומים לצדיקים והאדם הוא יותר דומה לבעל תשובה, אפילו אם הוא לא חטא, וגם בפרט הזה שבעל תשובה יכול לעלות יותר מצדיק, דוגמה כזאת אין אצל מלאכים בכלל. מלאך מעולם יותר נמוך, הוא לא יכול לעלות בעבודה שלו על מלאך מעולם יותר גבוה. אצל בן אדם זה יכול להיות. יכול להיות בן אדם עם נשמה דעשייה, שיעלה במעלות, זה שהנשמה שלו היא נשמה שמעולם יותר נמוך, זה רק מצב. הוא יכול לקלף את המצב הזה, והרי הנשמה שלו הייתה קודם בעולם יותר גבוה. אבל שם טוב אמר על רבי יצחק מדרוביץ', יודעים מי זה היה? היה אביו של רב מיכאל המזלוטשוב, רבי יצחק מדרוביץ'. בהתחלה היה מתנגד גדול על הבעל שם טוב, והבעל שם טוב סבל את סבל מן הצרות וכל הזמן רק קירב אותו ואהב אותו, והוא הפך להיות אחד מבני החבורה של הבעל שם טוב, מהגדולים. והבעל שם טוב אמר עליו, אני לא יודע אם הוא היה נוכח בשעת מעשה, אבל שם טוב אמר עליו שכשהוא נולד הוא קיבל את הנשמה הנמוכה ביותר בדור, ועל ידי העבודה שלו הוא הגיע למדרגת נשמת רבי עקיבא. ככה אמר הבעל שם טוב על רבי יצחק מדרוביץ'. רואים לאיזה בן הוא זכה. כן, אצל מלאכים אין דבר כזה, אין מציאות כזה. ומעתה כל אחד צריך למדוד בעצמו ערך תשובתו וכוחו, אשר צריך הוא לעורר בקרבו לזה. יהודי צריך לדעת, לא, כאילו, לא להיות קמצן, לא להיות קמצן ולבקש מהשם עזרה ביד רחבה. איך כתוב? כוס ישועות ישאו ושם השם אקרא. מה זה כוס ישועות? כוס ישועות זה לא כוסית כזאת של ערק. כוס ישועות זה כוסי רוויה. כתוב בגמרא שהיה שם רביעיות כמניין הגמטריה של המילה רוויה. זה כוס של דוד המלך. אם אין אדם מרים כוסית כזאת, אז ייתנו לו ככה, אי אפשר לתת לו יותר. אם הוא מביא דלי, ייתנו לו בדלי. תלוי מה הוא מגיש. אם הבן אדם בתפילות שלו, בבקשה שלו, על כל עבודה צריך סייעתא דשמיא, אם הוא מבקש שיתנו לו מידו הרחבה המלאה, הפתוחה והקדושה, רבי אמר פעם בסידור של הבעל שם טוב, היה כתוב הקדושה עם גימל, מידו, יש סידור קליאן שהיה בירושה מהבעל שם טוב. אז זאת אומרת, גדיש, זה ערימה, כאילו, יותר ממה שנכנס. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת, הבן אדם לא מבקש, הקדוש ברוך הוא לא נותן בלי התערות הדלתתא. אבל הבן אדם צריך לדעת לבקש, כי הוא צריך הוא חייב לדעת שהוא הולך עכשיו לעבודה, כל פעם שהוא רוצה לעשות שינוי בחיים שלו, זה עבודה כללית, זה לא רק עבודה נקודתית. בעצם כל המאמר בא להוציא מהדעת את הטעות הזאת. בן אדם חושב, זה כמו בן אדם שהולך להפסיק לעשן. בסדר, אני אזרוק את הקופסה. הוא לא מבין במה זה כרוך, הוא מעשן 20 שנה. עכשיו הוא רוצה להפסיק לעשן, הוא צריך להחליף את הלב, לא את הקופסה. זה סיפור אחר. וממילא הוא גם צריך להיכנס לזה ברצינות אחרת. אם הוא נכנס לזה עם כזה דבר שזרקתי את הקופסה, אז הוא לא יכול להצליח. אם הוא לוקח את עצמו, את כל כולו, הוא שם את עצמו במקום אחר, אז הוא מקבל לזה כוחות. בעבודת השם זה בדיוק אותו דבר. קודם כל, לזרוק את הסיגריה זה גם עבודת השם. ככה כתבו בגדולי הפוסקים האחרונים, שזה, יש כאלה שאמרו, זה איסור דאורייתא. לעשן טבק. יש כאלה שכתבו שזה איסור דאורייתא. אמרו שפיינשטיין צועק על זה בתשובות שלו. אנשים פשוט לא יודעים, אבל ככה זה. אבל זה קודם כל, זה לא משל ונמשל, אבל בכלל בעבודת השם, אם בן אדם רוצה לשנה הרגל, הוא צריך לאסוף את כל כולו. הוא צריך לדעת שעכשיו הוא הולך לעשות שינוי של 180 מעלות. ומה המניעה הכי גדולה? הפחד. נכון? פשטות. אז מה יהיה? הבלתי ידוע. הפחד מהבלתי ידוע. ופעם שאלתי חבר'ה, אלה בחורי ישיבה, אמרתי, תגידו, יש לכם איזה רב שאתם סומכים עליו, שכל מה שהוא אמר, כל מה שיצא מפיו תמיד יתקיים? תחשבו על אחד כזה, תחשבו שהוא בא אליכם יום אחד ואומר, חבר'ה, בדיוק בעוד שבוע בשעה הזאת מגיע משיח. עכשיו, עם יד על הלב, איזה רגש תופס אתכם? רגש ראשון. מה הם אמרו? פחד. חבר'ה אמיתיים, חבר'ה רציניים, לא בחור ישיבה בשביל לעבור את השלב. חבר'ה רציניים, אמרו, הדבר הראשון, כולם אותו עם יד על הלב, פחד נורא. למה? אנחנו לא יודעים מה יהיה. פתאום הקדוש ברוך הוא מתגלה, ובכל מקום שהולכים מרגישים אותו, אנחנו לא רגילים להרגיש אותו. אנחנו רגילים לצעוק שאנחנו רוצים להרגיש אותו. זה הכל. אבל מה באמת? מפחיד. הכל פתאום משתנה, כל החוויה, חוויה של חיים שאנחנו לא מכירים אותם, זה אותו פחד כמו מלמות. אף אחד לא באמת חושב שברגע שמתים, אז מתים. כולם מבינים ויודעים ומרגישים שממשיכים לחיות אחרי המוות גם כן. מי לא פוחד מהמוות? כולם פוחדים מהמוות. יש יחידי סגולה שלא פוחדים מהמוות. באופן פשוט, בן אדם פוחד מהמוות. למה? הוא פוחד מהבלתי ידוע. זה כל הפחד. זה הפחד הכי קשה שיש.
הרבה יותר קשה להגיד על המוות, הפחד של המוות מוצדק לעומת הפחד ממשיח שיבוא. כי אתה יודע בתודעה שלך שזה הייעוד שלך, אז יש שם שמחה.
נכון, ואף על פי כן, בגלל שזה לא ידע, אתה יודע אפילו מה יהיה, כי זה כתוב בספרים. גם אחרי המוות וגם בזמן המשיח. הכל אתה יודע, אבל את החוויה לא היה לך אף פעם, ואתה פוחד מחוויה חדשה. אנחנו לא יכולים להכחיש את זה. זו עובדה, אנחנו פוחדים מהבלתי ידוע. אתה יודע מה, יבוא אליך מישהו ויגיד לך עוד 5 דקות, אתה הופך להיות צדיק? כמו, לא יודע, כמו רבי עקיבא. אתה, בתודעה, לא רק בנשמה. זה אותו דבר. זה מפחיד, כי אנחנו לא מכירים את זה. דבר לא מוכר, מפחיד אותם. כמו שיגידו לנו, אתם הופכים להיות דג במים למשך 10 שנים הבאות. יחזירו לכם את השנים האלה אחר כך. עכשיו אתם הולכים ל10 שנים להיות דגים במים. זה פחד נוראי. למרות שאני יודע שדג במים מרגיש כמו דג במים. אבל אני לא מכיר חוויה של דג במים. זה ברור, יש כאן פחד, ו... ולכן אנחנו גם מגיעים למסקנה, אם אנחנו מתחילים לחשוב ככה, שההרגל הכי קשה לשנות אותו, זה הרגלי חשיבה והרגלי חוויה והרגלי תחושה. זה בעצם הכי קשה. עכשיו, בן אדם שרוצה באמת להשתנות, הוא צריך קודם כל למצוא בעצמו את הנקודה שלא פוחדת מהדבר הזה. יש. למלאך אין, כי הוא לא צריך להשתנות. לנו יש. יש נקודה, והנקודה הזאת היא נקודה אלוקית. היא נקודה שנמצאת מעבר לשינויים. היא נקודה שבאמת לא משתנית. בגלל שהנקודה הזאת לא משתנית, היא יכולה לנחם אותנו שלא נפחד מהשינוי. זה ברור? הנקודה הזאת היא היחידה שבנפש. וזה הכוח של התשובה. וכשהיא מתגלית, אז הכל, אז הלב נפתח, כי כבר הפחד לא סוגר אותו. הכל משתנה. והכל משתנה בטוב, בלי קטסטרופות. זאת אומרת שיהודי צריך להיות מוכן להתחבר עם היחידה שלו. צריך להיות מוכן. עכשיו, עוד פעם, כל אותם דרכים שדיברנו עליהם, הם רלוונטיים לכל אחד לפי ערכו. אבל כל הדרכים האלה הם נכונים. ובאפשר. והכי טוב זה באמת הגורם המזמן, אם באמת מישהו לפעמים צוחק עלינו. זה עובד, כי כל מה שאנחנו עושים, לפעמים אנחנו לא עושים טוב. רק כשמישהו אחר מתנדב לצחוק עלינו, הוא הרי לא יודע, הוא לא יודע שזה פטנט שעובד לטובתנו עכשיו. הוא רוצה באמת, הוא רוצה להעליב אותנו, הוא עושה את זה בצורה הכי טובה שהוא יכול. אז זה גם יכול לעבוד הכי טוב. זה ברור.
לעבוד שמה?
לשבור את הקליפה שפוחדת מלצאת מהצמר גפן. אנחנו פוחדים לצאת מהצמר גפן. אנחנו כמו אפרוח שפוחד לצאת מהביצה, והוא לא יצא. נתנו לנו בחירה. כמה אפרוח יכול להיות בתוך הביצה ולא יצא? אנחנו אפרוח שצריך לצאת, או פרפר שפוחד לצאת מהגולם. אז אנחנו נשארים גלמים. חז"ל דיברו על שבעה דברים בחכם, שבעה דברים בגולם. למה קראו לזה גולם? אנחנו פוחדים לצאת, אנחנו נשארים גולם, כי אנחנו... גולם זה דבר שעוד לא הגיע לתכלית שלו. חומר גלם. ואנחנו פוחדים לעשות את השינוי.
כשמישהו
מבזה אותנו, ואנחנו אוספים את עצמנו לא לענות לו, ולא להישבר, אז אנחנו אוספים לעצמנו את היחידה שבנפש, כי פחות כוח, אנחנו או נשבר או נלקד בריב איתו. זה ברור? אנחנו חייבים, השומע בזיונו ושותה, הוא חייב לאגור כוח כדי לשתוק. וזה לא רק הכוונה לשתוק, זה עוד סיפור. יש סיפור מעניין, שמעתי את זה מדוד שלי. שהוא היה איש אמת ועם זיכרון, היה מאלה שיכלו להתפלל בחגים בלי מחזור, ככה, זיכרון ממש. אז הוא סיפר שהיה בגליציה, השתוללה פעם מחלוקת בין שני חצרות חסידיים, של... זה היה סיפור, מתאר את הרקע ואת ההשתלשלות של שניהם, זה ייקח את כל השיעור, אז אני מוותר על זה. והיה שם אחד משתי השולשלות, שתי השולשלות האלה היו לא רק שולשלות ככה לאורך מבחינת הדורות, גם לרוחב, עם הרבה בני דודים והרבה קהילות שכאילו, לא היה מרכז גיאוגרפי אחד לכל אחד מהם. והיה שם באחד המרכזים של אחד הזה, עכשיו שם יהודי שהוא הנהיג את העדה וכל זה, 22 שנה הוא שתק, לא הוציא מילה מהפה שלו. רדפו אותו, ביזו אותו, כמעט מסרו אותו למלכות. הוא שתק. אז פעם שאלו אותו, איך אתה יכול? אז אמרו, מלשתוק, לא מתעייפים. אז זהו, אמר ככה, אבל פעם תלמידים שבר שאלו אותו, איפה אתה לוקח את הכוח? אז הוא אמר, כתוב במשנה, סייג לחוכמה שתיקה, אז זה רק הסייג של החוכמה. מהי החוכמה בעצמה? החוכמה בעצמה זה לא שאתה שותק לו, אלא שזה בכלל לא אכפת לך. אין לך, אתה שותק בפנים. אם אתה שותק בפנים, אז אין לך מאמץ לשתוק בחוץ. זה ברור. אז זה עבודה של היחידה, זה לא עבודה, זה לא כוחות הנפש הרגילים. אז אם מישהו השומע בזיונה וישתוק, מי שמסתכל בתורה ו' בליקוטי מהר"ן, שעיקר התשובה זה ישמע בזיונו וישתוק, תלמידי אריז"ל ותלמידי רמ"א כותבים על זה. זה עיקר התשובה. למה זה עיקר התשובה? כי עיקר התשובה זה בא מיחידה שבנפש. ואם אתה מוכן לשתוק למי שמבזה אותך, אתה מגלה את היחידה שבנפש, עם הכוח הזה אתה יכול עכשיו לחזור בתשובה על כל החטאים שלך. ובאמת לעשות שינוי. ושינוי, כמו שאומרים, לכל מלוא רוחב ארצך עמנואל, איך כתוב שם בישעיהו, מוטות כנפיו, עם כל הרוחב, עם כל האישיות, לא רק עם נקודה אחת. כל הזה מקבל עכשיו כיוון חדש. למה? כי התגלה נקודה שלא פוחדת מזה. היא לא פוחדת להתקרב להשם. הנקודה הזאת גם לא אכפת לה שצוחקים עליה. השם לי לא יראה מה יעשה לי אדם. או השם לי לא יראה מה יעשה לי אדם. כן, זה... הנקודה הזאת היא נמצאת שם כל הזמן. אנחנו רק צריכים, קודם כל צריך להאמין שהיא קיימת. ואז בסיטואציה כזאת של ביזיון אפשר לאסוף אותה. זה מופיע קודם כל בחסידות הקדומה, זה מופיע בליקוטי מוהר"ן. וזה מופיע במאמר של האדמו"ר הרש"ב, שיש את אותו מאמר מהרייץ בחב"ד, הרחבה של אותו מאמר, שהוא מדבר שם על מסירות נפש שתידרש מהיהודים בשנים שלפני משיח. אז הוא כותב שם שאחד מהדברים הכי קשים, שמצד שני הם הכי מאתגרים, שהם הכי עוזרים, הם הכי קשים אבל הם הכי עוזרים, הוא כותב זה הלעג. יסיחו בי יושבי שער ונגינות שותי שחר. הלעג הזה מצד אחד הוא הכי מפריע. היום יש לנו את זה במנות, כל יום.
היום זה...
מה? יסיחו בי יושבי שער ונגינות שותי שחר. והיא נגינתם כל היום, זה פסוק מאיכה.
אלה השיקורים.
כן, זה... זה התקשורתים, התקשורים. התקשו שיקורים. זה היום אנחנו מקבלים את זה במסות כל פעם. היום זה לא בבית מרזח בשוק, אז זה ברדיו, אני יודע איפה, בטלוויזיה, לא משנה, אבל זה... אפשר להסתכל על זה כעל דבר קשה, אפשר להסתכל על זה כעל דבר מאתגר. אם בן אדם אוסף את עצמו, הוא לא מתווכח, אל תיכנס עם פיתוייך בטוען וניתן, אומר האור החיים הקדוש. על דרך זה צריך גם לומר, אל תיכנס עם מחרפיך בטוען וניתן. אל תתייחס לא רק בחוץ, אל תתייחס בפנים. למה? כי השם לי לא יראה מה יעשה לי אדם. אם אתה מעורר את הנקודה הזאת, אז אתה מקבל כוחות כאלה שכבר... זה כבר לא רלוונטי לבזות אותך יותר. זה מרגישים שזה לא שייך. באיזשהו מקום זה כאילו... אי אפשר עליו, הוא רק מחייך כל היום. אי אפשר לעצבן אותו, הוא לא מתעצבן. כן, זה במישור הזה, ובמישור הפנימי, הבן אדם אז לומד לעשות שינוי בכל האישיות שלו, כן.
מה זה נקרא לעורר את הנקודה הזאת, הלא זה...
לעורר את הנקודה זה לנסות להתרכז בעובדה שיש בקרבנו בפנים נקודה שהיא אלוקית לגמרי והיא כל הזמן דבוקה בקדוש ברוך הוא. למה רבי זושא שלא אמר אני? כי אני זה רק השם. אז במדרגה שלי אסור לי להגיד אני. אבל יש בפנים נקודה שהיא צועקת אני, והאני הזה זה השם. זה ברור. ולהתרכז בזה, להאמין, כולם מאמינים שזה כך. הבעיה זה השכחה. אז צריך להתרכז בנקודה הזאת. פשוט לסגור עיניים ולהתרכז בזה. לא תמיד שסוגרים עיניים צריך להתבונן בדבר של שכל. אפשר להתרכז בנקודה של אמונה. זה סוג אחר של התבוננות, אבל זה גם התבוננות. וזה יכול לאט לאט, בגלל שזה אמת, יש איזה כוח. אם אני מתרגש סתם באיזה מנטרה טיפשית, אז זה מקסימום ירדים אותי. אבל אם אני מתרכז בדבר שהוא אמת, אז כל האישיות הולכת אחרי זה. זה אמת אובייקטיבי. זה לא אמת בגלל שאני מאמין בזה. אנחנו לא פוסט מודרניסטים. אנחנו מאמינים שיש אמת. והאמת הזאת יכולה להוציא אותנו מהשקר. רק מה? אנחנו צריכים לקחת אותה בחשבון.
הרב, אבל למה בעצם לשתוק ולא להגיד דיבורים
אמיתיים? זה לשתוק, אבל לשתוק לא רק בחוץ.
לא, ידעתי, אבל למה לא להגיד גם דיבורים אמיתיים? למה דווקא לבחור ולשתוק? כי זה לא להיכנס לטוען
וניתן. להגיד דיבורים אמיתיים אפשר פעם אחרת. זה כמו הנסירה. כשתופסים הברגה עקום, אז צריך לשחרר קודם ואחרי זה לסגור. קודם כל צריך לשחרר. לא לענות לו כי אני חייב לענות. ואם אני עונה כי אני חייב לענות, לא משנה איזה דיבורים אמיתיים, אני מדבר, אני כבר נפלתי. כי עצם החיוב לענות, זאת אומרת, הוא יפעיל אותי על ידי לחיצת כפתור. זה גרוע מאוד. זה לא אני בכלל. זה סוג של ויכוח, זה מידת הניצחון, זה לא אמת. אז קודם כל צריך להפסיק לרצות לנצח, צריך להפסיק לרצות להיראות יפה ולהיות מתוקשר טוב וכל זה. צריך לוותר על כל השטויות האלה ואז להידבק בקדוש ברוך הוא. ואחרי זה אפשר לדבר דיבורי אמת, ודאי. אפילו באותו רדיו עצמו. אולי בשעה אחרת, אני לא יודע. אבל לא לפחד. וגם אז לא לפחד אם זה ימצא חן או לא. ביידיש היום מדברים על מושקה שרוקד לפני הפריץ. הדמות הזאת מוכרת לנו מהספרות המאוחרת שתורגמה לעברית. היו קוראים לזה יהודי מה יפית, לרקוד מה יפית. מה יפית זה פתיח של זמירות לשבת, שהיה לזה איזה ניגון שהגויים אהבו אותו, אז הם הכריחו את היהודים לרקוד אותו. אנחנו מדברים עכשיו על עבודה להפסיק להיות מושקה שרוקד לפני הפריץ. זה לא משנה אם הוא רוקד לפני הפריץ, את הפריץ, את הניגון, את הריקוד שהפריץ רוצה, או שהוא רוקד מה שהפריץ לא רוצה, או שהוא מנסה ללמוד את מה שהפריץ רוצה, זה בכלל לא חשוב. לא צריך לרקוד לפי החליל שלו. לכן הוא אומר, מעתה כל אחד צריך למדוד בעצמו ערך תשובתו וכוחו, אשר צריך הוא לעורר בקרבו לזה. ואפילו אם הוא לא חטא, אפילו מי שבא לתקן את מידותיו, לא מבאי כשפעל במידות רעות לנקום, אז זה ממש חטא, אבל הוא לא מדבר, למשל, לנקום למשל בכעסו, בחברו וכדומה. רק, גם אם רק הכעיס, כלומר אם הוא רק כעס, ולא עוד, אלא גם כשלא נתפעל בכעסו, רק כשבא לתקן הכעס הנמצא בו. מדבר על שלוש רמות של כעס. מדבר על אחד שנוקם מתוך כעס, מדבר על אחד שכועס ומדבר מתוך כעס, והוא לא נוקם, הוא הוכס את עצמו לא לנקום. ויש אחד שאפילו לא מדבר, אבל הוא רק חושב. ויכול להיות שהאחרון זה אחד אפילו שהוא לא כועס בלב, אבל הוא מקפיד. למה עשו לי את זה? הוא בא לתקן, הוא לא רוצה להקפיד, הוא לא רוצה להיות קפדן. הנמצא בו, לתקן הכעס הנמצא בו, את הגאות או שאר מידות, לא תיקון בלבד, הוא רק גם תשובה. צריך לזכור שזה לא תיקון. ההבדל בין תיקון לתשובה, תקשיבו טוב למילים, לפירוש הפיזי של המילים, זאת אומרת, לפירוש הפשוט, הגשמי של המילים. תיקון זה בדרך כלל נקודתי. אתה מגיע עם חור, אתה סותם אותו. אתה מגיע עם בורג חלודה, אתה מחליף אותו. תשובה, מה זה תשובה? התשובה זה חרזה, חזרה. חרתה, חזרה, בעצם, לשוב. לשוב זה לעשות שינוי בכיוון. זה לא רק נקודתי, זה כל האישיות עושה שינוי בכיוון שלה. עכשיו הוא אומר, על כל נקודה צריך לעשות תשובה. אפילו שאני נדמה שאני יכול לתקן את זה נקודתית, זה לא תיקון נקודתי. הוא מתווכח, מרגישים שהוא מתווכח עם מישהו, דיברנו על זה פעם. היו פעם כאלה שרצו ליצור שיטה במוסר שהיא מאוד דומה לבייביוריזם. בייביוריזם זה פסיכולוגיה התנהגותית. זה שיטה של אילוף. כשלומדים בביוריזם, מי שזכה ללמוד את זה, מי שלא זכה שתבוא עליו ברכה, מי שזכה ללמוד את זה, אז יש מרצים שאומרים שזה ממש דומה לאילוף של כלבים. כן. יש כאלה שמלמדים את זה ככה. אבל בן אדם הוא לא כלב, יש לו בחירה, והוא צריך באמת לא רק נקרא פסיכולוגיה התנהגותית, כן? לא רק זה. אז הוא מתנגד לזה, הוא רוצה שהבן אדם באמת ישנה את המגמת פניו. יכול להיות שזה טוב בינתיים, כמו שבתור עזרה ראשונה, הכל טוב. ודאי שיותר טוב לשתוק משל להרביץ, של לתת מכות. אבל זה לא הנקודה. ותשובה בונה והחריבן הוא. צריך להתייחס לזה כאילו על בונה והחריבן, יש מרכאות. התשובה היא אקט של בונה ומחריב. כיוון שאת עצמו הוא בא לבטל, הכעס אשר בו. זה כמו העולם שנבנה, בניתי עולם ועכשיו הוא לא מוצא חן בעיניי, אני מחריב אותו ואני הולך לבנות עולם חדש. זה התשובה. יש שני אמרות מבעל התניה על תשובה, לא, השנייה, לא יודע מאיפה היא באה, הראשונה, והוא מתייחס לזה בהמשך, בעצם במאמר הבא, אני חושב, במאמר הבא, לא, במאמר הזה בהמשך, הוא מתייחס לזה, הוא אומר שכדי לעורר בקרבו את התשובה, אז הוא צריך איזשהו, איך כתוב, הנה לשלום מר לי מר. זו תפילה של חזקיהו. מה זה? כן, יש משהו כזה שם. הנה לשלום מר לי מר. או התודה שהוא נתן אחרי שהוא עברי. תפילה לחזקיה כשהיה חולה ועברי. יש בישעיהו, יש פרק כזה. אני לא זוכר, אבל בכל אופן, אם מישהו רוצה להגיע לשלמות, הוא חייב לסבול טיפה מרירות. זה מה שכתוב בליקוטי מוהר"ן, וזה הוא מביא כאן בסוף. והבעל התניא פעם אמר, שאלו אותו, מה זה תשובה? זה מפחיד מה שהוא אמר. הוא אמר, היה פעם גוי שהעביר על הדווינה, דווינה זה שם של נהר, הוא העביר חבילות של עצים. הוא העביר מגדה לגדה. וזה היה, בזה הוא התעסק. הוא היה מעביר את העצים. היה קושר אותם ויושב עליהם ועובר איתם. שם היה פורק אותם ואחר כך הוא היה עובר עם איזה משהו אחר, עם גשר או עם משהו, והיה מעביר עוד נגלה, ככה. וזה פשוט יותר קל ככה משיכול דרך אחרת. ויום אחד הנהר היה עם זרם, עם הרבה, לא יודע בדיוק כמו שהיה שם, איזה כל מיני עונות בשנה שקשה בנהר. אז החברים שלו צעקו לו שלא יעשה את זה. למה לי לא יקרה כלום? אז הוא עבר ובקושי הגיע. ואחרי זה הוא נסע פעם שנייה, ואז נהיה עוד יותר גרוע, ואז הוא ממש בקושי הגיע. ופעם שלישית כל החבילה התפרקה והוא התחיל לטבוע. וכשראו רק את הראש שלו מהמים, אז הוא צעק, אני מתחרט. אז אמר בעל התניא, התשובה צריכה להיות עם אמת כזאת. אם עכשיו יוציאו אותו, הוא לא יעשה את זה עוד פעם. זה בעצם מה שכתוב ברמב״ם, עד שיעיד עליו יודע את האלומות. שמעתי פעם מרבי יואל כאן, שהוא אמר, הוא אמר את זה איש מפי איש, אני לא זוכר כמה דורות אחורה, לא יודע עד הוא הגיע, אולי לבעל שם טוב, אני לא יודע. הוא אמר את זה בשם מישהו זקן, שעוד הכרתי אותו, והוא אמר את זה בשם רבו, ורבו מרבו, אני לא יודע, הוא אמר, מה זה תשובה? מה זה תשובה? הוא אמר, תשובה זה הסתכלות יותר גבוהה. אז אם כן, יש לנו עכשיו שתי קצוות.
ישעיהו. שלום אמר לי מר, ואתה חשבת נפשי נשחת בלי.
נשחת בלי.
נשחת אחרי גביך כל חטאי.
כן, זה חזקיה אמר, כן. הנה לשלום מר לי מר. כדי להגיע לשלמות צריך איזה מרירות, צריך להגיד אני מתחרט כמו אותו אחד בנהר. מצד שני, תשובה זה הסתכלות יותר עמוקה, יותר גבוהה, כך הוא אמר. ההכר עם קוק. זו תשובה יותר גבוהה. זה פלא. איך שני הדברים האלה מסתדרים ביחד? התשובה היא, תלוי מה עומד בבסיס. הבסיס של התשובה, זאת אומרת, העיקר התשובה, הבסיס. עיקר התשובה זה מבט יותר גבוה. זה מה שדיברנו קודם. להיזכר שיש בתוכנו נקודה שהיא קשורה לשם יתברך. ואף אחד לא יכול להפריד אותנו. זה המהות של התשובה. אבל כדי שתהיה לנו, שימצא חן בעינינו להסתכל על זה, מה גורם לנו, זה רחוק מאיתנו ההסתכלות הזאת. מה יגרום לנו להתאמץ להסתכל על זה, זה החרטה. כשאנחנו רואים שאנחנו נופלים למקומות לא טובים, אז כדי לא להמשיך ליפול, אנחנו יודעים שאין דרך אחרת רק להסתכל יותר גבוה. אם נמשיך להסתכל אותו דבר, אז מישהו נתן פעם משל, משל מאוד נכון, אמר, תחשוב שאתה יורד, יש בחוץ לארץ את הבתים עם המרתף, עם הבייסמנט, שזה גם באמריקה, ברוסיה, בכל המקומות, ברוסיה שם יש את כל התפוח האדמה ואת הכרוב ואת כל מה שמשאירים לחורף, זה בעצם חדר קירור של כל הבית. אתה יורד, אתה רוצה לקראת, מתקרב החורף, כן? אתה רוצה לראות אם אין שם לכלוך, אם אין שם לא נשאר משהו. אתה רואה הכל מלא עובש. אתה לא יכול להכניס שם כלום, כי הכל יתמלא עובש, הכל יהיה פסול ולא לא יכול להשתמש בו. אז יש מי שעושה, לוקח אקונומיקה וכל מיני תכשירים כאלה, מקרצף, מנקה את הכל. ואז נקי, ואז כמה זמן זה עוזר. מה שיצר את העובש בפעם הראשונה, ייצור אותו בפעם השנייה. עובש נוצר מאך כך וכך תנאים. יש לחות, יש חושך, יש חוסר עברור, אז יש עובש. מה אתה צריך לעשות? צריך להכניס ונטה שמוציאה את הלחות. להכניס איזה משהו שמייבש את ה... להוציא את הלחות. להכניס משהו שמייבש את העובש, שמתחת לאור הזה עובש לא יכול להתפתח. יש מנורות כאלה. כשהן מקרינות את שלהן, העובש לא מתפתח. אבל אם תביא עובש הוא ייגמר. ולעשות ניקיון. אחרי כל זה שווה הניקיון שלך. זאת אומרת, אם בן אדם חי בתנאים מסוימים, בתפיסה מסוימת של ריחוק מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא עצמו נמצא באיזו תיאוריה רחוקה, אז יוצא עובש. העובש הזה סותם את הפה, את הלב שלו. עכשיו הוא רוצה, הוא מבין שהוא צריך לעשות משהו. זה החרטה. החרטה גורמת לו להבין שהוא צריך להתחיל לזוז. אבל אם הוא יבין נכון, הוא יבין שאין דרך אחרת רק לשנות את התפיסה שגרמה לעובש להתפתח. זה האמרה הזאת שתשובה זה הסתכלות יותר גבוהה. להסתכל, לא להסתכל יותר גבוה על העצים ועל האבנים, להסתכל על עצמי באופן יותר גבוה. אם בן אדם יודע כמה הוא גבוה, אז הוא מבין שיכול לצאת מהמקום הזה ולהשתנות. זה המשמעות. שעון אין לו מה לעשות, הוא כל הזמן עובד. והגמרא אומרת, המקדש את האישה אף על פי, על מנת שהוא צדיק גמור. אף על פי שעכשיו אני רואה שהוא רשע גמור, היא מקודשת שמה הרהר תשובה. אם הוא הרהר תשובה, אז לשנייה אחת הוא נהיה צדיק גמור. זהו. ובאותו רגע הוא קידש אותה, והיא הסכימה על סמך ה... הרהור תשובה שלו להתקדש, אז זהו. אז היא צריכה ממנו גט מספק, כי אולי הוא לא הרהר תשובה. יכול להיות שזה לא תפס, או שהיא קדש אותה עוד פעם בלי תנאי, או שהיא צריכה ממנו גט מספק, אבל זה ספק קידושי. כך כתוב שם. ושם כתוב הרהר תשובה, ותלמיד חכם אומרת הגמרא, אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה, ודאי עשה תשובה. למה פה כתוב עשה ופה כתוב הרהר? כי זה באמת עבודה אחרת. יש בן אדם שעושה תשובה, יש בן אדם שרק מהרהר בתשובה. ועל זה נראה פעם הבאה, נראה את ההבדל. לעשות תשובה זה לאסוף את עצמנו. להרהר בתשובה זה כאילו, בסדר, מוצא חן בעיניי, אבל אני לא אוסף את עצמי. אז זה יכול לחלוף. על זה הוא מדבר בהמשך, שאני אעזור. טוב. שמי יעזור שמשהו ממה שלמדנו ייכנס דרך האוזניים ולא יצא דרך האוזן השנייה.